טוב, שלום לכולם. אנחנו התחלנו בפעם הקודמת בחצי השני של השיעור ביום שלישי. התחלנו את דף מספר 13, שאמרנו שמצד אחד אנחנו מתחילים לפתוח פה סוגיה, שהיא אולי סוגיית הלב של הסוגיה שלנו, אבל מצד שני ההמשך של מה שראינו, שכנסת ישראל מתגלה, אני מסכם, כנסת ישראל מתגלה בעם ישראל דרך שלושת המסלולים של הקודש, האומה והאנושיות, דרך שלושת הסיעות האורתודוקסית, הלאומית החדשה והליברלית, מה שראינו, וההכרחיות לחבר בין שלושת הכלים או שלושת הממדים או שלושת הסיעות, היא הכרחיות שאין עליה שום ערעור, עד כדי כך שעצם הרעיון, כמו שראינו, עצם הרעיון לחלק את האומה בגלל הפערים שבין קבוצת הקודש, נקרא לזה, לקבוצת הלאומית החדשה והקבוצה הליברלית, אף על פי שפעמים הפערים הם קיצוניים ביותר, היו לא יהיה, כמו שראינו, וזאת, כמו שקורא לזה הרב, עבודה זרה כללית, כי אי אפשר באמת לחלק את האומה לחלקים. אז אם כן, אז אם אני מסכם, תודה רבה. עבדו חמים. אם כן, שלושה כוחות שמתגלים בשלוש סיעות, והכרחיות החיבור בין שלושתם. ודיברנו מה הסיבות לפירוד ומה התפקיד שלנו וכו'. ואז התחלנו בדף 13 ואמרנו שבעצם שלושת הקבוצות האלה, או שלושת הכוחות האלה, מתגלים בשלוש קבוצות, בעצם ניתן לחלק אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת שהרב כאן קורא לה זרע בהמה, וקבוצה שנייה שהרב קורא לה זרע אדם. הרקע לביטויים האלה הוא הפסוק בספר ירמיהו, פרק למד א', שעוסק בסוגיית גאולת ישראל, ששם בין השאר אומר הנביא ירמיהו, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. ואמרנו שאנחנו כביכול לומדים סוגיות שקשורות לגאולה, אבל בעצם דרכם אפשר לברר מי הוא עם ישראל, וכשנגיע לגאולה זה יעזור לנו קצת להבין יותר את התהליכים כשנדבר עליהם שם. אם כן, בכל אופן, אז אומר הנביא שעם ישראל יהיה כלול משני זרעים, זרע אחד זרע אדם, זרע שני זרע בהמה. והיות, אומרת הגמרא, היות והמילה זרע כתובה פעמיים, זרע אדם וזרע בהמה, לא כתוב זרע אדם ובהמה, דורשת הגמרא מכאן שזרע אדם יהיה לחוד וזרע בהמה לחוד. זאת אומרת, הרצון האלוהי לכתחילה, משפט קצת מסוכן, נראה בהמשך נדייק אותו, הרצון האלוהי לכתחילה הוא שיופיע צד באומה של זרע האדם בפני עצמו, וצד באומה של זרע בהמה בפני עצמו. כשמתקדמים, מה ההגדרה של זרע האדם וזרע בהמה? אז ראינו במקור 2 מאמרי ראייה, זרע בהמה זה כל ביטויי החיים, אני מדבר בלשון מהר"ל, הגופניים, הנפשיים והשכליים, כל ממדי החיים הטבעיים, גוף נפש שכל, בין המתוקנים ו... אפילו, ובוודאי המקולקלים, אבל אפילו המתוקנים, אם הם לא נובעים ויוצאים מנקודת מוצא של תודעה ובחירה, תודעה שכלית ובחירה חופשית, של ממד אלוהי, כלומר, אם הם לא יוצאים מאבא שבבן, אלא רק הבן שבבן, זה ייקרא זרע בהמה. ולכן בואו נדבר רגע בצורה פשוטה. רופא בבית חולים, קצין בצבא, וכדומה, על זה הדרך. אם אני שואל את הרופא, תגיד למה אתה רופא? אז הוא אומר, כי אני חי בחברה, ובחברה יש אנשים שצריכים עזרה, ותחום היכולת, התחום שלי שאני יכול לעזור בו הוא תחום הרפואה, אז אני רוצה לעשות חסד עם אנשים, כי אנחנו חיים בחברה, ואחד צריך לתת לשנית משהו מסוגל. או יגיד איש צבא, אני פה אפילו עד כדי מסירות נפש, כי ביטחון מדינת ישראל זה דבר חשוב, כי יש לנו איומים מכל האויבים מסביב. וצריכים אנשים שיקחו פה אחריות לאומית וכולי, וכל הנמשלים האלה, כל זה נקרא זרע בהמה. למה? אומר הרב, כי זה לא נובע מהנקודה התוכית של יראת השם. בצד הסגולי זה ודאי נובע מיראת השם. בצד הסגולי זה ודאי נובע מאבא שבבן. בצד הסגולי כנסת ישראל היא ודאי בשורש עם ישראל. אבל בעם ישראל, כשזה מתגלה במציאות, בעולם התודעה השכלית, בעולם הבחירה החופשית, אם אפילו כשמופיעים ההופעות הטבעיות, לא רק בצורתם המקולקלת, אלא אפילו בצורתם המתוקנת, כל זמן שזה לא נובע בתודעה ובחירה מהממד האלוהי, זה ייקרא זרע בהמה. לעומת זאת, מה זה זרע אדם? זרע האדם זה כשהכרה והתודעה והבחירה היא תולדה של הממד האלוהי. אז אם אני אשאל רופא למה אתה רופא, אז הוא יגיד אני רופא כי הקדוש ברוך הוא נותן בעל חסד, והוא רופא כל בשר ומפליא לעשות, אז אני רוצה ללכת בדרכו, להיות בעל נתינה, בעל חסד, לרפא את חולי עמו ישראל. אז מה הוא בעל חסד? אף אני בעל חסד. אם אני שואל איש צבא למה אתה מוכן למסור את הנפש שלך בשביל צה"ל, בשביל המדינה, אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אנחנו הולכים להקים פה ממלכת כהני וגוי קדוש. ועוד ואנחנו הולכים להקים ממלכת כהני וגוי קדוש, אז צריכים להופיע שני הכוחות במילואם, גם הצד הרוחני, גם הצד החומרי. צבא חזק זה חלק מהופעה של ממלכת כהני וגוי קדוש. עכשיו עוד פעם, זה לא להגיד את זה בסיסמה, זה לחיות את זה מבפנים. אז האדם הראשון שענה סיבות טבעיות הוא בחינת זרע בהמה, האדם השני שענה סיבות אלוהיות, בחינת זרע האדם. אומרת הגמרא, על פי הפסוק, הקדוש ברוך הוא כשהוא יגלה את הופעת כלל הכוחות בישראל, הוא יפריד בין הכוחות. יהיה כוח שיקרא זרע האדם, עכשיו בואו נדבר במושגים של אורות התחייה יותחת, זרע האדם הכוונה הקודש, המתגלה בקודש, ויהיה זרע בהמה, במושגים של אורות התחייה יותחת, הממד הלאומי, ציונות חילונית, והממד הליברלי, שכל, מוסר, תרבות, אנושי. אז אם כן, החלוקה המשולשת של קודש ומה אנושיות, או נקרא זה בשפה לא מדויקת, חרדיות, ציונות חילונית וליברליות, היא מתגלה דרך שני המסלולים, כלומר החלוקה המשולשת הזו מתגלה בעצם בשניים, זרע אדם וזרע בהמה ולחוד. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לברר למה כל כך חשוב שזה לחוד. בואו רק נקרא רגע את ההגדרות במקום מספר 2 ונתקדם. הננו נזרעים זרע אדם וזרע בהמה. אמנם אני חוזר שוב, אמנם פה מדובר על סוגיית גאולה, אבל אנחנו מכאן יכולים ללמוד מי הוא עם ישראל, ממה הוא בנוי ומה סדר הופעתו במציאות, או מה סדר הופעת הכוחות שלו במציאות. בסדר? זה יעזור לנו בהמשך מאוד לסוגיית גאולה. אבל זה ודאי קשור לעם ישראל, זה עם ישראל, מזה אנחנו בנויים, ככה אנחנו נראים. אז כל הנטיות, אפילו הטובות, לא הנטיות המקולקלות, אפילו הטובות. למשל, גוף מקולקל זה אדם שאוכל נגיד אוכל לא בריא. גוף מתוקן זה אדם שאוכל אוכל בריא. יופי. בסדר, גוף מקולקל זה אדם שהוא משועבד ליצרים. גוף מתוקן זה אדם שהוא יודע לעבוד על היצרים. בסדר, גם בגוף שעובד על היצרים, אם זה לא בא מהמקום האלוהי, זה זרע בהמה. אז כל הנטיות, אפילו הטובות, שהן הטובות ברמה האנושית, ברמה המוסרית, ברמה הטבעית, לא ברמה האלוהית, שאינן עוברות את הגבול של חיי החברה, כלומר הציבוריות, ההסכמה החברתית המקובלת, ושל חיי היחיד החומריים, ואפילו ומושגי המוסר המקושרים רק בתוכן ההווה הזמני, כלומר המוסר האנושי כפי שמקובל באותה קבוצת אנשים שחי באותו מקום, כל זה, גם נגיד שיש מוסר ויש ערכים ויש אידיאלים וכו', ובאמת יש המוסר וערכים ואידיאלים, אבל להיות וזה לא נובע מהמקור האלוהי, כל זה אינם עומדים רק בגבול הנפש הבהמית של האדם. קצת מזעזע, אבל זה נכון. מצד שני, ואין הצורה הפנימית מהתוכן העצמי של האדם מתגלה, כי אם על ידי צלם האלוהים שבו, העצור בנקודה התוכית של עירת השם, שהיא סגולת ישראל. נדלג רגע כמה שורות. כל מקום, כמה דילגנו? שש שורות. כל מקום שאין האור של הנקודה התוכית הזאת מגיע שמה, כל מקום שאין הקריאה בשם השם באמת ובצדקה נשמעת, ועוד פעם ברמת התודעה והבחירה, אין שם חיים פנימיים, חיי אדם באמת, פסיק, כי אם חיי בהמה שוררים שם. אם כן, אני חוזר למקור אחד, אורות התחייה, יוטט. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל, אני מזכיר לכולנו מה שאמרנו ביום שלישי, הדף הקודם, מקור מספר 1, אורות התחייה יוטח. מקור מספר 2, אורות התחייה כף. פה, מקור 1, דף 13, אורות התחייה יוטט. אלה שלוש פסקאות עוקבות. אלא אחרי שהבנו מפסקה יוטח, שלושה כוחות, שלוש סיעות. אחרי שהבנו שלא מחלקים בשום מצב, בשום פנים ואופן, היו לא יהיה פסקה כף. זה משפט שלמה, חד ושלום. איך זה יופיע? זה יופיע בצורה הזאת, פסקה יוטט. זרע אדם, זרע בהמה. מסכם את הסיכום. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל בית יהודה זרע אדם זרע בהמה, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. אם כן, שלושת הקבוצות שהן בעצם חשיפה של שלושת הכוחות מתגלים בשני מסלולים, ושני המסלולים האלה צריכים להיות נבדלים ונפרדים זה מזה. רגע, אז מה בעצם אתה אומר? אתה בעצם אומר שהציונות החילונית היא לכתחילה. אתה בעצם אומר שהליברליות האנושית היא לכתחילה. כלומר, אתה בעצם מצדיק את זה, אתה, אני מדבר לעצמי, כן. אתה בעצם מצדיק את זה שכביכול זה שאלוהים נעדר, זה שהקודש איננו קיים ברמת התודעה והבחירה, זה לכתחילה וזה רצון השם. זה מה שמשמע ממה שנאמר פה. כן או לא?
לא.
למה לא? כן, הם זרע בהמה. יפה, והנביא אמר לחוד. הגמרא דרשה את מה שהנביא אמר לחוד. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה שהופיע זרע בהמה לחוד.
אבל זה זרע בהמה?
זרע בהמה ללא קודש. נכון. ברמת התודעה והבחירה. אז מה לנו כי נעלינה לציונות חילונית? מה לנו, מה, זרע בהמה?
נו,
אבל אנחנו רוצים זרע אדם, לא?
אנחנו רוצים זרע אדם.
נו, אז זרע בהמה לא השם?
למה?
כי הקדוש ברוך הוא אמר שזה יהיה לחוד. זה עוד נושא, זה כבר דיברנו על זה. על זה כבר דיברנו. רגע, אבל לא הבנתי את משיקו, רגע, לא הבנתי. אני רוצה להבין מה משיקו אומר, רגע, עוד פעם.
זה האידיאל, שדברים יבואו מתוך הכרה אלוהית. זאת אומרת, אנחנו צריכים להקים את מדינת ישראל מתוך הבנה, הכרה
אלוהית. זה לא מה שאמרתי. מה שכאן ירמיהו הנביא אומר, שגאולת ישראל, שחושפת את כלל הכוחות שבאומה, היא תופיע דרך הופעת שני הכוחות המרכזיים, נקרא זה בכותרת ראשית, הקודש והחול. הקודש, הקודש, החול ברמה הלאומית או ברמה האנושית, הם צריכים להופיע במקביל זה ליד זה. אז אני שואל, לכתחילה נראה שבעצם הקדוש ברוך הוא חפץ, שזרע בהמה, בין הלאומי, בין הליברלי, הוא יופיע ללא הקודש. לא, אני שואל. אז אתה יכול לענות לי על השאלה הזאת?
לא, מבחינה הגיונית זה לא מסתדר.
אז אתה הייתי במפלגה עם הקושייה, אתה בקושייה. אתה במפלגה של הקושייה. כן, אבל לפי מה שלמדנו בורות התחייה יותחה את זה בקבוצות, אתה רואה? שלוש סיעות.
אבל זה שזה נמצא, זה מחייב שזה אידיאלי?
זה מה שאני שואל.
זה
מה שאני שואל, אבל פה עוד פעם, למה אתה לוקח למחוזות השליליים? לאומיות חילונית זה חשוב, לאומיות זה טוב? למה? דיברנו שחיובי, למה? אנחנו לא רוצים להוציא מהכוח לפועל. למה? שכל אנושי זה לא חיובי, מוסר טבעי זה לא חיובי? חיובי מאוד. למה לא? מה?
זה אמרנו המוסר לאדם, יש את הדת, יש את התליות כמו גוי.
עוד פעם, כשהביטויים האנושיים יוצאים אל, הכוחות האנושיים יוצאים אל הפועל, זה טוב או לא טוב?
טוב.
נפלא. מה הבעיה? ברור שזה נובע מהמקור האלוהי, וברור שזה, אנחנו צריכים להיות בתודעה שזה נובע מהמקור האלוהי. בסדר. אבל גם אם זה יוצא לא מהמקור האלוהי, לכאורה, הממד האנושי, הטבעי, השכלי והמוסרי הזה הוא בסדר גמור. כשאתה רואה אדם מנומס, מכבד את הזקן, עוצר לילד במעבר חצייה, נפלא מאוד. אומר הרב, נפלא מאוד, זה רבמה. אומר את הגמרא, זה רבמה, לחוד. נו, רגע, אבל איפה המקור האלוהי בכל זה? מה, הקדוש ברוך הוא כביכול לא רוצה שהמקור האלוהי יתגלה. עכשיו עוד פעם, ברמת האבא שבבן,
זה מתקיים.
אז תמיד המקור האלוהי הוא המנוע של הכל. הוא המניע, הוא השורש, הוא היסוד. ברמת הבן שבבן, פה לכאורה הקדוש ברוך הוא אומר לחוד. למה? אז זה השלב שאליו הגענו, למה? מה? אוקיי, לא, אבל קודם אני רוצה שנזדעזע מהלכוד הזה. זאת אומרת, בואו נדבר בקודים של השיעורים האחרונים. שלושה כוחות, שלושה סיעות, שלוש סיעות. מאבקים קיצוניים, כי לא מזהים את היתר, ששם המאבק, אלא רוצים להשמיד את עצם הכוח. בשום מצב אין דבר כזה שאנחנו מבטרים על אחד מהכוחות. היה או לא יהיה. עד לאן יהיה המאבק הזה? יהיה עד כדי כך שזה יהיה כל כך לחוד, וזה רצון השם.
איפה הבחירה פה?
או, אז זאת עוד שאלה, איפה הבחירה פה? אבל בטח איך אפשר באמת להבין את זה לכאורה. קשה. טוב, אז אנחנו הגענו לשלב הזה, בואו נתקדם. מי שלא היה ביום שלישי או לא שמע את השיעור של יום שלישי, פחות או יותר בגדול, כך קצת נגענו, כן.
מישהו שעכשיו, זה אדם, חייב להיות דתי?
אתה מבין את השאלה?
השאלה היא...
אדם חי חייב לנשום?
כן.
לא, תן לי את האילנות. אדם חי חייב לנשום?
לא, נגלה.
אדם חי יכול להיות חייב בלי לנשום? לא, הוא מתלבט כי הוא מבין את המוקש שלי בשאלה. אדם אלוהי, אדם אלוהי. יכול להיות אדם שלא, לא, שהאלוהי לא יתגלה דרכו?
לא,
זה סתירה פנימית, אם הוא אלוהי, האלוהים יתגלה דרכו. עכשיו, אתה קורא דתי, כפייה דתית, אני לא מדבר על כפייה דתית. אדם אלוהי אמור לגלות את הממד האלוהי דרך מעשה החיים שלו. ולכן הוא יניח תפילין והוא שמור שבת וכו'. ברור. אתה אומר שיש אנשים שהם דתיים, אבל הם לא אלוהים. אוקיי, בסדר, יש לך בעיה עם האנשים, אבל לא הבעיה עם אלוהים. או עם התורה. בסדר, אוקיי, זה לא הנושא עכשיו. כלומר, אתה אומר שלא כל אדם דתי הוא אלוהי. ולא כל אדם שאינו דתי הוא לא אלוהי. בסדר, אז עכשיו אנחנו מדברים על המצב האופטימלי. במצב האופטימלי, האלוהי, הסגולי, המהותי, המוחלט, השלם וכו', הוא יתגלה בכל ההופעות שצריכות להתגלות, גם בממדים המעשיים. קיצור, האם בעולם אידיאלי יהיה אדם שלא מניח תפילין? אין. האם בעולם אידיאלי יהיה אדם ששומע לשון הרע? אין. כי זה סתירה פנימית, זה לא יכול להיות. אם הוא אלוהי, אז הוא לא שומע לשון הרע. זהו.
בעולם האידיאלי גם צריך לציין שלא יהיה אדם שלא חושב לצורך העניין על טובת בעלי החיים.
בעולם האידיאלי לא יהיה אדם שהוא לא מבטא את הממד האנושי, שאחד מהממד האנושי זה צער בעלי חיים, והוא ידע לייחס את כבוד החתול ביחס לכבודם של בני אדם. ולכן אם הוא ייתקל בהתנגשות בין כבוד החתול לכבוד האדם, הוא יעדיף את כבוד האדם.
זה
ברור. תזכור, זה ברור. כי זה בכלל לא ברור.
מקווה שזה ברור.
אתה מקווה, או זאת מילה חשובה. כי בהרבה מקומות זה ממש לא ברור. ואהבת לך תולך כמוך. כן.
אני חושב שלפחות זה מה שהכי זורק פה מהחלוקה הזאת. כי יש אנשים שהם לכאורה בקטגוריה של זרע בהמה, מבחינת הפעולות הטכניות.
התודעה והחברה.
כן, אבל המעשים עצמם, כמו של קצין בצבא, הוא הרבה יותר דתי תחת ההגדרות, מהרבה אנשים דתיים שעושים את הפעולות הטכניות של להניח תפילין, וה... מהות והאורח חיים הוא לא באמת מה...
אוקיי, אז אתה...
מה שמתנהל מבפנים כאדם דתי.
תראה.
נכנסים להגדרות.
תראה, בוא נאמר ככה. יש שורש ויש גילוי. יש מקור ויש הסתעפות, יש סיבה ויש תוצאה. אתה אומר ככה. אני מעדיף אדם שהסיבה שלו יותר קרובה לאלוהים למרות שהתוצאות שלו רחוקות, מאשר אדם שהתוצאות שלו קרובות לאלוהים אבל הסיבות שלו רחוקות. לא הבנת אותי. אני מעדיף, אתה אומר לי ככה, אני ארלך עם זה עד הקצה. אני מעדיף אדם, הנקרא חילוני, שמוכן למסור את הנפש שלו בשביל עם ישראל, מאשר רב שישב פה על הכיסא וילמד פה תורה, כי הוא מקבל משכורת. זה מה שאמרת. האם הבנתי אותך נכון? הגזמתי קצת עם מה שאמרת, אבל זה מה שאמרת. זה מה שאמרתי.
להסביר את הדילמה.
אוקיי. אז אנחנו לא מעדיפים שום מצב של נחיתות. כלומר, פה יש בעיה בסיבה, פה יש בעיה בתוצאה. אז תכף נראה איך הדברים צריכים להתארגן נכון. אבל ברור שהקושייה שלך זועקת לשמיים. זה ברור. כלומר, אנחנו צריכים לכבד מאוד את הקושייה הזאת. אני אגיד את זה רגע בצורה אחרת, במילים של הרב חרל"פ. הרב חרל"פ אומר ככה. יש, לכל פעולה יש שורש, וכל פעולה היא תוצאה. אז הוא אומר ככה. שורש קטן הוא מקטין את הפעולה, גם הפעולה שאני עושה היא פעולה גדולה. אז שורש, אז פעולה גדולה או קטנה היא נבחנת לפי השורש שלה. שורש קטן, גם פעולה גדולה התקטנה בגלל השורש הקטן. צד שני, שורש גדול הוא מגדיל גם פעולות קטנות. אז אני דן את הדברים במבחן התוצאה, פעולה קטנה, פעולה גדולה, פעולה קטנה, פעולה גדולה, אומר לך הרב חרל"פ רגע. אל תתרשם רק במבחן התוצאה, לך לסיבה. שורש גדול, הכל גדול. שורש קטן, הכל קטן. בסדר, אבל אנחנו נדבר על זה, אנחנו עכשיו פותחים פה סוגיות, סוגיות.
זה לא משהו חדש, אבל לא, זה כבר היה בחטא
המרגלים. מה, לא הבנתי.
של החלוקה הזאת, ש...
אבל למה אתה מגיע לחטא המרגלים? אנחנו הגענו באורות התחייה עוד חטא. האדם באשר הוא אדם, עוד לפני חטא המרגלים. האדם באשר הוא אדם כולל בתוכו שלושה מרכיבים. אתה זוכר את תורת התחיית חטא?
כן, החילוק אבל בין האנשים שהם רק בקודש, לבין האנשים שרוצים לעשות את השילוק.
החילוק הזה הוא מאז שיש שלושה בני אדם בעולם. מתי זה קרה? מתי זה קרה שהיו שלושה בני אדם בעולם? קין, הבל ושת. ואחר כך, שם יפת וחם. או חם, יפת ושם.
זה לא חדש, חדש.
זה מה שאמרנו, זה לא חדש. כי זה האדם.
זה לא המצאה של האדם.
רגע, אני לא מבין, למה אנחנו מתפלפלים? שלומי. מה בעיה? תפתח רגע בעמוד... לא, לא, אבל אם אתה שואל... אני קורא לך. עמוד 29, בוא תתאמץ, תדפדף רגע. שלושה כוחות מתאפקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל, אבל פעולתה מפעולה נמשכת מחיי האומה בכלל. זה לא התחיל בדור הזה, זה מאז שעם ישראל קיים. עוד יותר אחורה, ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. אז ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא אדם, אמר אני בורא אדם שיש בו שלושה מרכזים. למה זה רצון השם? כי זה הכללה אלוהית. הכללה אלוהית מתגלה בקודש, מתגלה בחברה, מתגלה באנושי.
אז יש פירוד, אז למה קודם הדילמה אם זה טוב שיש את הפירוד? יש פירוד, זה טוב.
תכף נראה, אנחנו רוצים להבין למה הפירוד הזה קורה, מה הסיבות הרוחניות שלו, איך אנחנו מצד אחד שומרים על הפירוד, מצד אחד מאחדים את הנפרדים. בסדר, זה בדיוק הנושא שלנו. טוב, בואו נתקדם, חבר'ה. אם כן, סדר הגאולה ותחילת האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעת את בית ישראל ואת יהודה זרע אדם זרע בהמה, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. עכשיו אנחנו פותחים פה משפטים נפלאים. שלמות הצורה מוכרחת להיברא, נקרא טיפה. את המשפטים הבאים הרב היה יכול לכתוב בכל ספר מספריו על פי הנושא. כאן זה ספר אורות, אז הרב עכשיו מחלק זרע אדם זרע בהמה לפי ספר אורות. היה מדבר במידות, היה מנסח את זה בצורה אחרת, אנחנו תכף אולי נגיד על זה משהו. או באורות התורה, היה מנסח את זה בצורה שלישית וכו'. אז כאן מדובר על אורות. איך מופיע זרע האדם, איך מופיע זרע בהמה. שלמות הצורה מוכחת להיברא, תכף אנחנו נפרק את המשפט הזה בעזרת השם. א', הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, אם זה היה בספר מידות ראייה, אז המשפט הזה היה, הנפשות הנוטות למוסר טבעי, לצדק חברתי ולמעורבות ציבורית וכו'. אז הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. והאנשים, מצד שני, זה א', ב', מצד שני, והאנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח ומעדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם. משפט אחרון כרגע, דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו ומתחברים יחד מצד אחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה ומצד שני שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה. טוב, עכשיו אנחנו עושים פוס כמה דקות, הולכים לשיעור זוגיות שכבר דיברנו עליו.
איפה זה השלישי?
מה?
איפה השלישי?
איזה שלישי?
מאוד שיש שלוש
שלוקים. זירה אדם זירה בהמה? שניים אמרנו.
לא, אין קודם שלוש.
שלוש כוחות, שלושה כוחות. המתגלות, המתגלים בשלוש סיעות, המתגלים בשני מסלולים. אמרתי את זה מקודם. זרע אדם, זרע בהמה. אוקיי, בואו נעשה רגע גזור והדבק משיעור זוגיות. בסדר? אתם זוכרים כשדיברנו בשיעור זוגיות, מי שהיה בשיעור הזה, מי שלא היה, אז אני מחדש. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, אז הוא ברא אותו זכר ונקבה. שנאמר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, האדם, לפי המילון של התורה, מכאן ואילך, המילה אדם, שווה זכר ונקבה. בצלם אלוהים ברא אותו, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, האדם אותו, לשון יחיד, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, אדם, לפי המילון של התורה, שווה זכר ונקבה, לכן, כמו שאמרנו, מתחת לחופה מברכים יוצר האדם, כי רק מתחת לחופה מתחברים מחדש הזכר והנקבה, ולא בחדר לידה ששם הופיע רק חצי מהשלם הזה. בסדר? יופי. אז אם כן, המצב הזה, המצב של הזוגיות הראשונה, מה שקראנו בשיעור ההוא, היה מצב אידיאלי. שני צדדים של שלם אחד, כשהם שניים, שהם בעצם אחד. נפלא. זה לפני הנסירה. כל זה בגן עדן לפני הנסירה. יפה. ואז הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מחלק, שהוא מפריד. ויאמר אלוהים, ויאמר השם אלוהים, או אלוהים, לא זוכר. מה? לא טוב היות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו. השיעור שלם דיברנו רק על הפסוק הזה על פי הרב הירש. נגיד רגע בקיצור. לא טוב היות האדם לבדו. מה קשה בחלק הזה בפסוק רק מי שלא היה נא לענות? או שכולם היו. מה קשה במילה לבדו פה?
לבדם.
מה קשה במילה לבדו?
לבדו זה
להכין. שהאם, אם הפירוש של המילה לבדו הפירוש של המילה הזאת הוא בודד, האדם הוא לא בודד. האדם הוא שניים, זכר ונקבה. הרי אתה אמרת לפי המילון, כן? הקדוש ברוך הוא אמר, עבר אליהם את האדם בצלמו, בצלמו ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, כן, אדם שווה זכר ונקבה. אז למה פתאום פה הקדוש ברוך הוא אומר לא טוב להיות האדם בודד? האדם לא בודד. האדם הוא כולל בתוכו זכר ונקבה, אז הוא לא בודד, הוא לא לבד. יפה, אלא כמו שהסברנו, המילה לבדו מלשון לבוד. לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה לבוד, לבדו, מחובר. למה לא טוב שהוא מחובר? איזה יופי. אם נמשיל את זה ברמה מטופשת, אשתי הולכת לקנות איזה בגד, ואני נשרח אחריה בכיף. שום בעיה. לכאורה זה מצוין שאנחנו לבודים, שאנחנו מחוברים, שניים שהם אחד, בלי שום לכאורה, הייתי אומר, הפרעה. באחדיות הזאת, אלא, כמו שראינו, זה מופיע גם אצלנו פה בדפים. אני מקווה שזה מופיע. טוב, לא זוכר כרגע איפה זה מופיע. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. זה מופיע פה באיזשהו מקום, לא זוכר כרגע איפה. אז ראינו שם באותה פסקה באורות, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. זאת אומרת, למה באמת לא טוב להיות האדם לבוד? מה הסכנה כשהאדם הראשון נברא, כשהזכר והנקבה מחוברים? מה הייתה הבעיה? הפוטנציאלית מהסיטואציה, מהמצב הזה. ש?
הוא היה
בורא. לא. מה הבעיה שהם לבודים? לא טוב. זה הדבר היחידי שלו הקרבוך הוא אמר, אחי המעשה בראשית לא טוב. למה לא טוב? מה הבעיה? טוב מאוד. למה לא טוב? לא טוב היות האדם מחובר מזכר ונקבה. למה לא? תשובה, כי ברגע שהזכר ונקבה מחוברים, מה יכול להיות הבעיה? ואז מה... יו. כלומר, מה שיכול להופיע זה טשטוש. כלומר, הזכרי יפריע לנקבי להיות נקבי, והנקבי יפריע לזכרי להיות זכרי. דוגמה שהזכרנו רק כדי קצת לסבר את האוזן, וכרגע נקבל את זה כנתון, באותו שיעור, באותם שיעורים עסקנו בזה. אם אחד מרכזי הכובד של האדם, של הממד הזכרי שבאדם הוא השכל, ואחד מהמרכזי הכובד של האדם מנקבה הוא הדמיון, אז כשהזכרי רצה להשכיל, הדמיון היה מפריע לו. הוא אומר, פתאום, אתה כזה ריאלי, אתה כזה הגיוני. דמיין קצת, תרחף. וכשהנקבי רצה לדמיין, אמר לשכל, תגיד לי, מה אתה מרחף? איפה אתה חי? תרד למציאות. לא הגיוני מה שאתה אומר. אז השכלי יפריע לדמיוני, והדמיוני יפריע לשכלי. לכן, מצד אחד, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כלול מזכר ונקבה, והוא ברא אותו אחד, כדי שהם בשורש, ידעו שהם בשורש, הם אחד. אף על פי שהם מאוד שונים. אבל כדי שנקבל אחד שלם, כדי שנקבל אחד אמיתי, צריך להפריד בין שני הצדדים של האחד הזה. עכשיו משפט חשוב. שכל אחד מהצדדים הוא אחד בפני עצמו, ואז נקבל אחד זכרי ועוד אחד נקבי, שווה אחד משותף. הזוגיות זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים, וזה לא חצי ועוד חצי שווה אחד. זה אחד ועוד אחד שווה אחד. זאת אומרת, אני חוזר לרב, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא בעולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. כי הם מפוזרים עם הכישרונות. איזה צדקה? ברגע שהקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות, אז לכאורה זה מה שגורם למאבקים, לסכסוכים בין אנשים. כל כישרון מסתכל על העולם לפי האופי שלו, התכונה שלו. ואז אם אלה יש התנגשויות, איזה צדקה יש פה? אלא הצדקה שהקדוש ברוך הוא עשה היא שברגע שהכישרונות מחוברים, אז ממילא אנחנו יכולים לקבל חלקיות, בינוניות של כל אחד מהכישרונות. ברגע, כמו שהזכרנו פעם, כדוגמה, זה הכי נוח לי ככה להסביר. למשל, אדם שהוא מנגן בכלי מוזיקלי, או כן, הוא מנגן בכלי נגינה. לא מצאנו אדם שהוא מסוגל לנגן בכלים שונים, נגיד ממשפחות שונות, והוא מקצוען בכל הכלים. גם בכלי הקשה וגם בכלי נשיפה וגם בכלי מיתר וכו'. לא מצאנו. יחידים כאלה. יש אחד שהוא מקצוען בכלי נשיפה, והשני בכלי מיתרים וכו'. אז ברגע שאדם הוא ברוך כישרונות, יש סכנה שהוא יהיה בינוני בכישרונות האלה. לכן צריך להפריד את הכישרונות, כדי שכל כישרון יתמקצע במקסימום, ב-100% שלו, שיגיע לאחד השלם שלו, ואחר כך אומר הרב, אחרי שנפזר את הכישרונות, אז ניצור כוח משיכה בין הכישרונות. כל כישרון ישלים את עצמו במקסימום האפשרי, ואחרי זה ניצור כוח משיכה שכל כישרון ישלים את עצמו על ידי הכישרון שחסר לו. אם כן, צדקה עשה כבוך בעולמו, מה שנותן כל הכישרון במקום אחד, כי הם מפוזרים הכישרונות, ואז הוא כותב בהמשך, אבל על גבי זה יצר כבוך כוח משיכה, שיחבר את כל הכישרונות. אם כן, לא טוב ויות האדם לבוד, והפתרון, כמו שלמדנו אז ברב הירש, לא נחזור על כל זה, אעשה לו עזר כנגדו, שתראו שם ברב הירש, פירוש פלא פלאות הפירוש שם, איך באמת עזר כנגדו, הוא פותר את לא טוב ויות האדם לבדו, שמה זה המילה עזר בדיוק, מה זה כנגדו. בכל אופן, התוצאה של המשפט הזה עזר כנגדו, הכוונה שהקדוש ברוך הוא יפריד כל אחד מהצדדים, אז יחיל לחוד ונקביל לחוד, כל אחד ישלים את עצמו באופן אישי, באופן פרטי, באופן ייחודי, יהיה 100%, ואז הקדוש ברוך הוא ייצור ביניהם כוח משיכה, ואז נקבל 1 + 1 = 1. אם כן, אני חוזר אלינו רק שנייה אחת. אם כן, דווקא טיפוסים מלאים משפיעים אלו על אלו. לא טיפוסים חלקיים. אז אם הזכרי והנקבי היו מחוברים, הזכרי לא היה מספיק זכרי כי הנקבה הייתה משפיעה עליו, הנקבי היה מספיק נקבי כי הזכר היה משפיע עליה, היינו מקבלים שני טיפוסים חלקיים שמשפיעים אחד על השני. לא. אם אנחנו רוצים השפעה, זה טיפוסים מלאים. כל טיפוס, כל אישיות, כל כישרון יצא במקסימום אפשרי 100%, נקרא לזה אחד שלם, ואז האחד השלם הזה ייפגש עם אחד שלם אחר. זה המצב האידיאלי. אומר הרב, שלמות הצורה מוכרחת להיברר. אם אנחנו רוצים שלמות של צורה, של הופעה אלוהית, של תוכן אלוהי שלם, חייבים ליצור הפרדה בין הכוחות. בואו ניתן דוגמה יותר מעשית, בסדר? דוגמה פשוטה. אדם רוצה לצמוח, בואו נדבר כרגע ברמה הכמותית, ההספקית, החיצונית, בסדר? אדם רוצה לצמוח כתלמיד חכם. תלמיד חכם אפילו, בואו נדבר רק במובן של הידיעות, הידיעות התורניות שלו. אין ספק שהוא צריך להתרכז ריכוז מוחלט בלימוד תורה. ריכוז נפשי, ריכוז מעשי, ריכוז ריכוזי וכו'. אדם רוצה להיות רמטכ"ל. הוא לא יכול להיות גם קצין בצה"ל וגם רופא וגם שחקן כדורגל וגם בקיא בכתבי הרב קוק וגם מה הפסדנו עוד? נהג אוטובוס. אין מצב. אתה רוצה להיות קצין מצטיין? קדימה. תשקיע בפונקציה שלך בצבא כדי להיות קצין מצטיין.
תלמיד חכם לא יכול
בקצין מצטיין? נגיע לזה בהמשך. בשלב שהוא צריך לצמוח כתלמיד חכם, הוא צריך להיות תלמיד חכם. הרי כולנו מכירים את זה על עצמנו. ברגע שאנחנו מתפזרים על הרבה תחומים, אנחנו בינוניים בהרבה דברים. דרך אגב, זה נכון גם בתוך מקצות הקודש, עוד נגיע לזה. בהמשך, בעזרת השם. שאם אדם גילה מה החלק שלו בתורה, נגיד שהוא החלק שלו זה בתורה, הוא צריך לדעת באיזה חלק של התורה.
אבל אז אתה מפסיד רק חלק אחר.
אבל אני מרוויח את החלק הזה.
אז זהו הכל
או כלום? לא. כן. אתה צריך לדעת מהו הכישרון המרכזי שלך. ששם אתה רוצה להיות 100% כמה שניתן, ואתה צריך לדעת מה הכישרונות הצדדיים שלך, שזה איזה שוק של מעטפת ביחס לכישרון המרכזי, אבל זה נושא שעוד נגיע אליו. בסדר? אם כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שלמות צורה. כדי שתופיע שלמות צורה, לא טוב היות האדם לבוד. לא טוב. ולכן צריך להפריד את החיבור. מה מרוויחים שמפרידים את החיבור? שכל כישרון מתמצא, מלשון מיצוי, במקסימום האפשרי. ולכן, היות ושלמות הצורה מוכחת להיברא, לכן, ודווקא טיפוסים מלאים משפיעים אלו על אלו, לכן אומר הרב, אם נחזור רגע לזרע אדם זרע בהמה, בוא נדבר על זרע בהמה בפונקציה, בציר של ספר אורות, מה זה זרע בהמה ספר אורות? זרע בהמה ספר אורות זה אומר, חלוצים שעולים לארץ, מייבשים את הביצות, תופסים נשק, מקימים את ארגון השומר, מקימים יישובים חומה ומגדל, נאבקים בכל הקשיים כדי שהיא תהיה מציאות כזאת שזרע בהמה ברמה הלאומית מדינת ישראל, תרום מדינת ישראל ומדינת ישראל תוכל להיבנות ולהתבסס ולהגיע להישגים אדירים חייב להופיע כאן איזשהו ריכוז הרב קורא לו כאן בממד של זרע בהמה של ספר אורות הנפשות הנוטות לבניין מעשי נפשות מאוד מעשיות, מאוד פרקטיות ליישוב ארצי יישוב הארץ עם כל מה שזה אומר, לשאיפה מדינית, הקמת מדינה עם כל מה שזה אומר, אז הנפשות האלה, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, יישוב ארצי, שאיפה מדינית, זרע בהמה ככותרת, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים במידה הזו. ואם הגוונים לא יהיו חזקים, יהיו בינוניים. זה לא ילך. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שלמות צורה. בשביל שלמות צורה, צריך טיפוסים מלאים. בשביל טיפוסים מלאים, צריך להפריד את הכוחות. אז אני בוחר להיות במפלגה של זרע בהמה. לא. אני צריך לבחור במפלגה של זרע האדם. אבל אתה, הקדוש ברוך הוא, שישיר אנשים שיבחרו במפלגה של זרע בהמה. יהיה בסדר. אז מצד אחד, הנפשות המעשיות זרע בהמה, צריכות להתייצר, מייצרון צורה, כן, תכונה, בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו, ומצד שני, זרע האדם, ואנשים בעלי הנפשות האציליות, עדינות, קדושה, אידיאליות. אני רוצה רגע להגיד אולי עוד משהו, רק כדי קצת לסבר את האוזן. בסדר? אדם רוחני הוא בדרך כלל אדם, בואו נשאר רגע במושגים של היום, הוא אדם לא מניפולטיבי, הוא אדם לא תחמן, הוא אדם ישר, הוא אפילו תמים, הוא אפילו קצת מפחד מהמפגש עם המציאות החומרית. אני מזכיר, זה נכתב לפני 100 שנה, בהמשך אנחנו, אתה שאלת אם אתם חיים לא יכול להיות קצין, אנחנו נדבר על זה, בהמשך. אבל כרגע קודם כל. כלומר, התכונות הנדרשות לאדם רוחני, כמו שכאן הרב מתאר את זה, נפשות אציליות, מחיי הרוח, מעדני הנשמה, הן לא יכולים, לא יכולות להיות נפשות חזקות, טוטליות, כוחניות, מעשיות, חומריות, מידות קשות. לפני 100 שנה. אתה יודע מה זה לייבש ביצה? אתה יודע מה זה לחצוף בהר? בשביל להיות אדם שמוכן לחצוף בהר ולהקים יישוב על הר טרשים כריח הזה, אתה צריך להיות אדם עם אישיות כזאת, עם נפש כזאת. אם אתה אדם עדין מדי ואצילי מדי ורוחני מדי וכו', אתה לא מתאים לזה.
מי אמר שזה מה שצריכים? אתה
אמרת
תמיד, היית אומר,
אתה מדבר, מושיקו יקירנו, אתה שמת לב שאני אומר כבר פעם שלישית או חמש דקות, שזה נכתב לפני 100 שנה. לפני 100 שנה. היום אנחנו בדור של איחוד הכוחות. רגע, הסבא רבא של הסבא רבא שלך לא היה אומר את מה שאתה אומר עכשיו. יפה. למה לא קמנו מגדינה? כי היה חשוב שבשלב ההוא זה יופיע לחוד.
אולי.
רגע, אנחנו בהתחלה, חכה, אנחנו בהתחלה של הפתיחה פה בכלל. היום, אחרי 100 שנה, הדברים מתחילים להתאחד. הדברים הכרחיים שהתאחדו. אין סתירה בין הכוחות, בדיוק מה שאתה אומר. אבל רגע, קודם כל בשלב ההוא. טוב, אני רואה שצריך פה לעשות פוס. נעשה פוס רגע. תסתכלו, בואו נקפוץ למקום מספר 3. מה רצית להגיד?
אותה שאלה,
אבל עוד פעם. רבותיי, אנחנו עכשיו לפני 100 שנה. תסתכלו רגע במקום מספר 3, בואו נשלים את זה מפה. איגרות ריאה, איגרת קוף מבא, ואני חושב שהזכרנו את זה באיזושהי הזדמנות אחרת. הרב כאן באיגרת הזאת, או בחלק הזה של האיגרת, מתאר מצב אבסורדי, שהוא הסתובב במושבות וראה שבני המושבים, אפילו הדתיים, לא רוצים לקבל עליהם רבנים. שם הוא כותב, בלתי המושבה אחת פתח תקווה שקיבלה עליה רב, הוא ראה שבני המושבים הדתיים לא מוכנים לקבל עליהם רב. הוא אומר הרב, אני לא מבין מה קורה פה, איך זה יכול להיות? הרי הרב, תראו במאמר כבוד הרבנות, במאמרי ראייה, הרב זה התמצית, הוא יצר את דעת הקהל, כמו שהרב מתאר את זה. זה התמצית, זה הדגם שלשם החברה צריכה לשאוף. איך יכול להיות? אומר הרב, בחוץ לארץ, או מה זה חוץ לארץ? מקדמה דנה, כשקבוצה של משפחות הייתה מונה כ-80 משפחות, מיד הייתה ממנה עליהם רב. ופה אומר הרב, נסתובב בין היישובים, כל הדתיים, חוץ מפתח תקווה, ואני רואה שלא רוצים רבנים. יש התנגדות קיצונית לקבל רבנים. אומר הרב, בהתחלה חשבתי שהבעיה היא כלכלית. היות ואז התקופה בארץ, זו תקופה קשה מאוד ברמה הכלכלית, והציבור היה צריך להשתתף בהחזקת הרב, דמי השכירות הבית ומשכורת וכו', ולא היה כסף, לא היה מה לאכול. אז הציבור אומר, אין לי כסף, אני מוותר על רב. אומר הרב, אחרי שהסתובבתי, ראיתי שיש כאן התנגדות שנובעת ממקום הרבה יותר יסודי, הרבה יותר עקרוני. עכשיו, תראה מה היה המצב לפני 100 שנה. האיגרת הזאת שאני יכול לקרוא עכשיו, שדרך אגב, האיגרת הזאת, מכוח האיגרת הזאת, הוקמה ישיבת מרכז הרב. אמר הרב, אין ברירה, צריך להקים ישיבת מרכז הרב, כדי בדיוק להקים את מה שאתה עכשיו אומר, שכולנו שלוחותיה של הישיבה הזאת, הזרועות שלה. בסדר? תראו מה הרב כותב באיגרות. אבל לא זהו העיקר, כלומר, הסיבה העיקרית שלא רצו בני המושבים, כולל הדתיים, לקבל עליהם רבנים, זאת הסיבה. מה הסיבה? מניעות, כלומר, לא זהו העיקר, הכוונה, לא הבעיה הכלכלית, אלא מניעות פנימיות החלו להיגלות. שיסוד הכל, מה יסוד ההתנגדות הקיצונית, ומה שאין רוח היישוב החדש, יכול לשאת את מהלך הרוח, את הסגנון ואת התכונות של חניכי היישוב הישן. יש כאן איזה שוני מנטלי, השקפתי, חשיבתי, אישיותי, מהותי מאוד, בין בני היישוב הישן, בני היישוב החדש, מה שהרב קורא במאמר הדור, ישראל הזקן, ישראל הצעיר. תכף הרב יתאר לנו איך היה נראה הטיפוס הישיבתי המצוי באותם ימים. ואיך נראה, אז אולי הקיבוצניק המצוי, כן אולי קצת היה, אבל איך נראה הצבר הישראלי המצוי בין ארץ ישראל של אותם ימים. אומר הרב, אם כן יש כאן מהלך, רוח היישוב החדש לא יכולה לסבול את רוח היישוב הישן. וזהו דבר המקיף לא רק את קלי העולם, המועסים בתורה ובמצוות שהם לא רוצים רבנים, זה אפשר מלא, אפשר עוד להבין את זה. אי אפשר לקבל את זה, אבל אפשר להבין. כי אם גם חלק גדול מההגונים, בני תורה ויראת שמיים. עכשיו תראו את המשפט המזעזע הבא. התנועה החיה של היישוב החדש, חדוות החיים ואומץ הלב, הרחבת הדעת וגאוות הלאום. כשאתה הולך לבנות משהו חדש, אתה חייב להאמין בכוחות של עצמך. אתה חייב להאמין בכוח הגופני שלך, אתה יכול לייבש ביצה, אתה יכול לחסל פדיון, אתה יכול להקים יישוב. אתה חייב. אתה חייב להאמין בחוסן הפנימי שלך לעשות את זה. בביטחון, יש לך ביטחון נפשי. יש לך אמון בעצמך. כאן הרב מתאר, תראו, ארבעה ממדים. א', חדוות החיים. קודם כל, אהבת החיים, הגופניים כפשוטם. ב', אומץ הלב, ביטחון עצמי. אומץ, אמון שזה אפשרי. ג', הרחבת הדעת, שכל. אז כבר התחילה כמובן תנועת ההשכלה. אם כן, החיים מתרחבים, גוף רחב, נפש רחבה, שכל רחב. ועל כל זה, ומעל כל זה, ובשורש כל זה, לא רק ברמה הפרטית, אלא ברמה הלאומית, וגאוות הלאום. איזה אישיות נדרשת כדי להיות אדם שמייבש ביצה, שמקים יישוב, שמקים מדינה, שנלחם באויב? צריך להיות נפש שהיא לא פחות מזה. מאמינה בעצמה. מסוגלת לקחת אחריות מעשית, חומרית, טכנית ממש, וכו'. זה היה האופי המנטלי, האישיותי, של בני, נקרא לזה, היישוב החדש בארץ ישראל. עוד פעם, התנועה החיה של היישוב החדש, הייתה שם תנועה של חיים, תנועה של רוחב, תנועה של רוחב הגוף, רוחב הנפש, רוחב הדעת, רוחב האומה. כל זה, חדוות החיים ואומץ הלב, הרחבת הדעת וגאוות הלאום, חדוות החיים גופני, אומץ הלב נפשי, הרחבת הדעת שכלי, גאוות הלאום חברתי, לאומי. השורר בקרב היישוב החדש לא יכולה לשאת, ובצדק היא לא יכולה לשאת, את הגב הכפוף אל מול חדוות החיים. איזה מין שקמוקיות גופנית כזאת, איזה מין יהודי גלותי כזה, ואנחנו לא חס ושלום באים לקטרג, אבל שחי 2,000 שנה ברוסיה כמשל, הוא התרגל שהצער מכה עליו, הוא רק מחכה מתי זה ייגמר. אין לו ביטחון, אין לו עוצמה, אין לו כוחות חיים, אין לו אמון בעצמו. זה היה ישראל הזקן. משם אנחנו באנו מהבית קברות הזה של הגלות. גב כפוף, פנים צמוקות, עד לכאן זה הגוף, אולי כנגד חדוות החיים. והעצובות, זה הנפש המדולדלת, אולי זה כנגד אומץ הלב. המפיקות פחד, אל מול אומץ הלב, ומורח לב. את העיניים הטועות, אמרות ייאוש ושנאת החיים. מה? מה? זה המצב של ישראל הזקן, המצוי. תכף הרב יכתוב שזה הטיפוס המצוי בין החניכים של הישיבות הישן. הנה אני כבר קורא כמה שורות. היום זה נראה לך מוזר, ומושיקו מתמרד, ושלומי רוצה לשאול שאלה, אבל כבר אין לו כוח. כי היום לנו, אנחנו לא מבינים איך יכול להיות שזה לא מתחבר. הפוך. אבל לפני כ-100 שנה, זה היה זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד. אם אתה, זה לא, שלמות הצורה, לא, בשלב ההוא זה לא היה טעות, ויכול להיות שלא סיימנו את השלב ההוא. שלמות הצורה מוכחת להיברר. אנחנו רוצים אחד ועוד אחד שווה אחד, ולא רוצים חצי ועוד חצי שווה אחד. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים אלו על אלו, אבל בואו רגע נתקדם פה באיגרת. עוד פעם, לא יכולה לשאת את הגב הכפוף, את הפנים הצמוקות והעצובות, המפיקות פחד ומורח לב, את העיניים הטועות, אמרות ייאוש ושנאת החיים. רבותיי, למה אנחנו הולכים רחוק? כולנו ראינו סרט או שניים, תמונה או שתיים על השואה. תחשבו רגע, והשואה, אומנם, ואולי זה, כמה זה מקרה, לא, אולי, זה מקרה קיצון שבקיצון, אבל ראינו את היהודים שרובם הלכו כצאן לטבח. זה, ככה זה היה. כיום, כצבר ישראלי, מדינת ישראל, זקיפות קומה, צבא, חוצפה ישראלית וכו', קשה לנו להבין את זה. ככה זה היה. ככה זה היה. אז כל זה, העיניים הטועות, המראות יהוש בסנת אחרים, הלבשה, הזרה, המזרחית, כמובן זה בא לידי ביטוי גם בביטויים החיצוניים כמו לבוש, כן, המזרחית הכוונה מזרח אירופה, כשהיא מצטרף אותו עם איזה דכדוך של עניות, ובפרט שהופכים את העניות, את העניות לאיזשהו סוג של אידיאל רוחני, היא מטלת תימה של בוז על האיש המורגל בחיים אירופאים, עם מעט ועם הרבה. ולכן, היות וזאת הצורה של היישוב הזקן. כל אלה לא יוכלו להיות מתקבלים בלא זעף בקרב היישוב החדש. תראו, צריך רגע להגיד משהו. אני אומר משפט קצת לא יפה, אבל אני אגיד אותו בעדינות. אני גדלתי בישיבה תיכונית בדור שעדיין הרמים בישיבות התיכוניות היו רמים מהגוון החרדי. כמובן, מאז עברו איזה 20-30 שנה, אבל אני זוכר את זה טוב. אני זוכר שאחד הדברים שהיה הכי קשה לנו לקבל, זה בדיוק מה שכתוב פה. וזה סגו לפני 20-30 שנה, זה לא לפני 100 שנה. איזה מין בחור צעיר, מלא מוטיבציות, מלא כוחות, מלא אמון בעצמו, מלא שובבות, אם אפשר לומר. צבר, בונה מדינה. מתגייס לצבא, מחסל טרור, מנצח מלחמה. רואה בחלק מהרמים שלא כולה חס ושלום. זה מין... חס ושלום, כן? רחוכיות של בית מדרש. איזה מין הצטמקות כזה. מה?
חולשה.
חולשה. רפיון. מה? זה טבעי. אחרי בית הקברות של הגלות זה טבעי מאוד. אנחנו לא פה בכתב אישום.
לא, כן.
ממש לא.
יש גם את הסם המוות שהורג את כוחות.
ברור, ברור. הנה, תראו רגע שנייה, הנה, הגענו למשפט המרכזי פה. כל אלה לא יוכלו להיות מתקבלים בלא זעף בקרב היישוב החדש. וכאשר הטיפוס היותר מצוי בין חניכי הישיבות של היישוב הישן, וזה הצביון, אז תגידו לי, אלה שמקימים את הקיבוץ, אלה שמקימים חומה המגדל, הם רוצים עליהם רב שהוא נוגד באופן מנטלי קיצוני את האישיות שלהם? אז בוא השקפת עולמם. מנטליות שונה לחלוטין. עכשיו, אז זה היה כל כך קיצוני. כי אז באמת זה היה לחוד. והיה צורך זה לחוד, כי אחד ועוד אחד. כי אם זה שהיה צריך לבנות את חומה המגדל, היה עכשיו חושב ביטול תורה, אז הוא לא היה בונה את חומה המגדל. כי זה ביטול תורה לבנות חומה המגדל. צריך ללמוד גמרא, צריך להספיק מסכת כתובות. זה לא מצחיק בכלל. על כן עצומו הניגוד במושבות נגד קבלת רבנים. אומר הרב, וכאשר בינותי בדבר ראיתי, שאפילו אם נתגבר על כל הניגודים ונכניס רבנים בחזקת היד, בואו נדבר במושגים שלו, נחקוק בחקיקה חוק המועצה הדתית שכל קהילה מעל 100 משפחות, למשל, צריכה למנות עליה הרב בחוק, כולל מימון מדינה במחאות שעוד לא הייתה, זה לא יעזור. הבעיה היא לא כלכלית, הבעיה היא לא פרוצדורלית, הבעיה היא עמוקה בנפש האדם. יש כאן פשוט שני סוגים של טיפוסים אנושיים, רק שנייה אחת. לכן, וגם אפילו אם תגבר על כל ניגודי ונכניס רבנים בחזקת היד, לא יביאו כלל את התועלת הרצויה. למה? כל זמן שהניגוד הפנימי, שיסודו הוא עמוק ברוח האדם, אי אפשר לו שיסור ממקומו. עכשיו הערה חשובה קצת לאזן. וכאשר לשנות את צביון החיים בקרב היישוב הישן, מבלי להזיק לכמה דברים יסודיים, חשובים, שאסור לוותר עליהם מהיישוב הישן, צריך לקחת אותם ואותם להגדיל אל היישוב החדש. וכאשר ישנה צימן החיים מקרב היישוב הישן, מבלי להזיק כאן דברים סודיים, הוא דבר שאי אפשר. כי אם בהדרגה גדולה ואריכות זמן גדול, ואנחנו רואים למשל את הציבור הנקרא חרדי, שהתהליך הוא ארוך ומסובך. אני רוצה להגיד משפט שממש לא נעים לי להגיד אותו. ואני מקווה שב-99.9% מהמשפט הזה אני טועה. אבל אני רוצה להגיד אותו. בסדר? הציבור החרדי, חלקו לפחות, עד היום, יש לו איזו תחושה של נרדפות, שרוטפים אותו. לא קשור לספרדי בכלל. הציבור הדתי-לאומי, להבדיל מזה, אין לו הרגשה של נרדפות.
היה לו.
היה לו פעם אולי. הנרדפות הזאת, החרדתיות הזאת, הפחד הזה, לא ברמה נרדפות, לא ברמת העיקרון, אנחנו לא חיים במנטליות שמדינת ישראל רודפת אותנו. לא, ממש לא. אנחנו מפוך, אנחנו רוצים לנהל את מדינת ישראל. מפוך בדיוק. אבל יש עדיין, עוד פעם, איזה ספיחים, זה הולך גם ומשתנה, ברוך השם, אבל יש איזו תחושה שדופקים עוד, אכלו לי, שתו לי. כן? ואני מקווה ש-99% במשפט הזה הוא לא נכון. היום כבר, אני מקווה שלא. אבל יש, אתם מבינים מה שאני אומר, כן? יש עדיין לפעמים איזו הרגשה ככה, אתה שומע את הסגנון, את הדיבורים. אף אחד לא רודף אחריך, מה אתה רוצה? מי רודף אחריך? אלא מה? יהודי שהתפיסה שלו היא תפיסה גלותית, אז עדיין חי במנטליות שהשלטון הוא רק מפריע לי להתקרב אל אלוהים, אז כל מה אני חי באיזה מין נרדפות מתמדת, נרדפות עצמית כזאת. מה? בסדר, אוקיי, עזוב כרגע כמה נכון, כמה לא נכון, אבל עצם התחושה. יהודי ארץ ישראלי הוא יהודי זקוף קומה. הוא יהודי פועל, הוא יהודי עושה. הוא לא יהודי נרדף, הוא לא יהודי מסכן, הוא לא יהודי חלש. הוא יהודי שבדיוק, איזה יופי, המשפט הזה של איתי. חזק וברוך. הוא יהודי מרגיש בבית. הוא לא מרגיש בחוץ. בדיוק, זה המשפט. בחוץ לארץ אין יהודים שמרגישים בחוץ. אז כמובן צריך להצדיק את עצמי, להתנצל. איך אומר מישהו אומר? לא מתנצלים. נקודה. אין מה להתנצל, מה זה יהודי זקוף קומה? אני לא רמזתי לאף אחד, הרבה אנשים אומרים את זה מהרבה מפלגות. לא רק מפלגה אחת. יש כמה מפלגות שאומרות את זה. אתה רוצה בשידור חי? הלאה. וכאשר, רגע, אנחנו באמצע שנייה. וכאשר לשנות את צבעון החיים בקרב היישוב הישן מבלי להזיק לכמה דברים סודיים, הוא דבר שאי אפשר, מושיקו בוא תעקוב, אני חושב עונים לי שאלתך החשובה, כי אם בהדרגה גדולה ואחוז זמן גדול, והעניין עומד ודוחק, על כן החלטתי, אומר הרב, שאי אפשר לנו לתקן את הדבר הגדול הזה, שלא יכול להיות שתקום כאן מדינה, שתקום כאן חברה, שיקומו כאן יישובים, בלי המנוע, שזה בא לידי ביטוי בתמצית של הרב. כמשל, לא שהרב מחפש זה כבוד, אלא הדגם, לאן, מאיפה באנו, לאן הולכים? מה שאיפות החיים, מה ערכי החיים, מה עיקר תפל פה? לכן אי אפשר לתקן, אי אפשר לנו לתקן דבר גדול הזה, עומד ברום עולם היהדות של היישוב החדש, שיעורי בית, נא לעבור על מאמר כבוד הרבנות ממרי ראייה, מדלג על המשפט האחרון, כי אם על ידי מה שנייסד ישיבה פה, במרכז היישוב החדש, היא ישיבת מרכז הרב. זה המקור, זה היסוד. בוא נראה אם יש פה עוד המשך למקור הזה. או שהסתפקנו בזה פה. הסתפקנו. יש לזה עוד המשך שם, באגרת. ששם הרב אומר שתלמידי חכמים שאני רוצה שיגדלו בישיבה, הם לא תלמידי חכמים, לא קרירה ולא חמימה. התלמידי חכמים שמצד אחד גדלים בתורה בעוצמה, ומצד שני כל כוחות החיים שלהם תוססים, חיים. משלבים את זרע האדם עם זרע בהמה בדיוק. אנחנו נראה בהמשך זרע בהמה. אני מתקדם קצת. זרע בהמה ייתן את הממד הבהמי, שהאדם נדרש לו, שהאומה נדרשת לו. האמון בעצמך, הכוח, החוסר הוויתור וכו'. וזרע האדם ייתן את התוכן, את האידאה, את המהות. זרע בהמה ישמש את הכלים, וזרע האדם יהיה המהות. אבל לא יודע, אנחנו ניכנס לזה בצורה מסודרת, כן.
הרב, אבל כל הדברים האלה, אני לא יודע, קשה לי לקבל את זה, שדברים האלה מתחילה, ולמה אני אומר את זה? כי כבר במקורות, עם יעקב אבינו, הכל קורה יעקב והאדם ידי יסע, זה דברים שהם לכתחילה, זה מה שצריך להיות מההתחלה. בהתחלה יעקב לא קיבל את הברכות של יצחק אבינו, כי לא התאים לזה. הוא היה יעקב, ואחרי שהוא נהיה, אז הוא נהיה כבר ישראל, ואז הוא יכול לנהל.
מצוין, אתה, הוא מוטיב לה, הוא מפרק לה, אתה מקשה, אתה מתרץ. בהתחלה אמרת לו, ואחר כך כן, אנחנו, גם שלבי גאולה, בהתחלה יעקב לו, ואחר כך מתברר שיעקב יכול להיות גם האדם ידי יסע. בדיוק. והכל כל יעקב. אבל יעקב בשלב הראשון לא היה כזה, או לפחות יצחק, רגע, לפחות יצחק אבינו חשב שהוא לא כזה. כלומר, יגיע השלב ראשון שבאמת לכאורה תראה פה הפרדה, כי באמת כלפי חוץ אולי הייתה הפרדה.
אבל היא לא נכונה.
היא לא נכונה, לכן אבא יעקב שומע לאמא רבקה, ואומר לה, אני לא מסוגל, עליי קללתך בני. ואז יצחק אבינו, ולא הכירו. אני לא מכיר את יעקב ככה. אני לא מכיר בחור ישיבה מסוגל לחסל מחבלים בעזה. אני לא מכיר בחור ישיבה מסוגל להקים יישוב. ברוך הבא יצחק, הגיע הזמן להכיר. נכון, אבל הגיע השלב שזה עוד לא. למה? כי שלמות צורה מוכרת להיברא. כי אנחנו רוצים אחד ועוד אחד שווה אחד, ולא חצי ועוד חצי שווה לא אחד. שווה לא יודע כמה, רבע. עוד פעם, לכתחילה זה לא מסיר את האחריות שלנו להיות זרע האדם. הקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות. כשאנחנו דיברנו כמה פעמים, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי ומוסיף אגרה וכולו חייב. זאת אומרת שיהיה ממד כולו זכאי זרע האדם, ממד שכולו חייב זרע בהמה. אני בבחירה החופשית שלי, אתה בבחירה החופשית שלך, מה צריך לבחור? להיות זרע האדם. אבל אנחנו לא מתפלים בזה שאנחנו רואים זרע בהמה. והזרע בהמה הזה, אני מתקדם רגע בסוגיית הבהמה, הוא מאוד בהמי. תגיד לי פעם, תגיד לי, ראית פעם זאב שמוותר על הטרף? אין דבר. אין דבר כזה. אז זאת אומרת, אתה יודע מה זה בהמה? בהמה היא הולכת עד הסוף. היא לא מוותרת בכלום. קדימה יסתער. זהו. בית המדרש הגלותי, הוא לא יכל לייצר, לגדל אנשים כאלה. הוא גדל אנשים עדינים. אנשים, רגע, אנשים רכים. אנשים אלוהיים. אנשים מציליים. לא אנשים שמסוגלים לאחוז בכלי המלחמה, בכלי העולם הזה, ולגלות את הקדושה בתוך זה. למה? כי בשלב הראשון, לחוד. למה? כי שלמות צורה. למה? כי טיפוסים מלאים משפיעים. למה? כי אחד ועוד אחד שווה אחד.
אבל צריכים לתפוס את הכלים האלה.
בהמשך.
גם לפני 100 ו-200 שנה, אני מצליח, עכשיו מה קורה עם הישיבות?
למה הוא לא משתכנע? מושיקו, רגע.
אם הישיבות בפולין היו באות ומקימות...
לא, אני אשכנע אותה. מושיקו, מושיקו. מה זה אם? הם לא היו מסוגלות. מה זה אם לא... אתה עכשיו דן את עצמך, או דן את הישיבות בפולין לפי עצמך. זה לא היה השיח, זה לא היה המנטליות, זה לא הייתה אישיות. תגיד לי, בוא נשאר רגע, זכה שאלה מושיקו. רגע, רגע, שנייה, שנייה. כשהיית מגיל 0.1, נגיד עד גיל שנתיים. בסדר? מי היה מושיקו בגילאים האלה? כמו כל תינוק אחר, כולנו היינו באותו מושיקו, זה בסדר. מי היית? איזה תינוק, רכוכי, בכיין, שכל מה רוצה את אמא שלו, וכל מה זקוק שיחליפו לו ויאכילו אותו וידאגו לו ויחבקו אותו, וזהו. תגיד לי, עכשיו אתה מזכיר לי את מושיקו היום בן 23, שבא בטענה למושיקו התינוק בן השנתיים. תתבייש לך מושיקו, איך התנהגת? תהיה גבר! איך זה הביטוי הזה אומר? תהיה גבר, איך זה אומר?
תהיה גבר.
כן, לא, יש ביטוי אחר. תפוס את עצמך. חביבי, אז היית בן שנתיים. אי אפשר לצפות מילד, מתינוק בן שנתיים להיות מושיקו בן 23. אתה לא יכול לדון את אז לפי היום. היום אנחנו בעולם אחר לגמרי. ברוך השם, כי אנחנו בשלב אחר בגאולה. כי הכוחות כבר, הנה, הגענו לנקודה שלנו, כי הכוחות כבר יכולים להתחיל להתאחד. נראה בהמשך איך הם מתאחדים. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו לשלוש סיעות. אם אפשר לומר, אם בדור של הרב שלושת הסיעות היו כל כך נפרדות זו מזו, היום מחוברים אחד בתוך השני. תגיד לי, אתה מכיר היום חרדי שהוא לא קשור לאיזה משהו שכלי, מוסרי, מדעי, טכנולוגי, אולי גם לאומי בצורה כזאת אחרת? אתה מכיר היום מפלגה שאין שם אדם, נקרא לו דתי? אין מצב כזה. היום אתה מכיר מפלגה שאין בה אדם חילוני? גם זה אין מצב. כן, תלוי איפה. תראה איזה ערבוביה. עכשיו, ערבוביה זה מצד אחד היא מסוכנת מאוד, מצד אחד זה הפסיפס, זה בדיוק. עכשיו, בתנאי שהקודש הוא מניע את הכל. הקודש, אמרנו, הוא קודש, לאומיות, אנושיות. בסדר. לא שהלאומיות תכנן את הקודש, או הליברל תכנן את הקודש, כמובן. כן? אבל אתה רואה שלאט לאט הציבוריות הישראלית המחולקת לשלוש נסיעות הולכת במרכאות, אני אומר את זה בשפה של גננת, הולכת ומתערבבת זו בזו. זו עובדה, אתה רואה את זה. החרדי של היום זה לא החרדי של פעם. והציוני החילוני, מכילה, הכופרני של פעם זה ממש לא הציוני החילוני של היום. בסדר? והדתי במחאות של פעם, או הקודשי של פעם, זה לא הקודשי של היום. עכשיו, זה לא שאנחנו, חדש שלום, ירדנו ברמה הפוך, אנחנו מבינים שההכללה הזאת היא קריטית. זה שלושה כוחות שצריכים להתאחד. זה רעד אדם, זה רבה מה צריך להתאחד. אבל בשלב הראשון, אנחנו רוצים שלמות צורה. שלמות צורה, טיפוסים מלאים. טיפוסים מלאים, אחד ועוד אחד שווה אחד, הפרדה. לא תביא את האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. טוב, אני יודע שהסוגיה הזאת היא מאוד קשה לעיכול, כי אז כביכול אנחנו מכשירים את השרצים. אנחנו כביכול נותנים לגיטימציה רוחנית לכישלונות, אם אפשר לומר, הרוחניים של עם ישראל. וזה בעיה. וזה גם דבר שהוא לא נכון. אבל אנחנו עכשיו מדברים, הייתי אומר, בלשכה מאחורי הקלעים של ריבונו של עולם. איך הקב"ה מנהל את העולם? ברמת הבחירה החופשית של כל נברא, תבחר להיות זרע אדם. ברמת מאחורי הקלעים, מה קורה פה? הקב"ה רוצה שלמות צורה, שלמות צורה, לחוד. מאחורי, הייתי אומר ככה, הפסקה הזאת היא פסקה מאחורי הקלעים. אתם זוכרים שהזכרנו את שבט דן באחד השיעורים?
כן.
כן, אז זה בדיוק הסוגיה הזאת בהקשר אחר. מישהו שיודע על מה אני מדבר?
כן, שהוא מחבר את כל...
משפט אחד, דקה וחצי, שתי דקות. הרב חלף כותב ככה, מצד אחד התפקיד של עם ישראל זה נברחו בך כל משפחות האדמה, זה להביא לגאולת האנושות וגאולת העולם. לפי זה צריך להיות קשר בין ישראל לעמים, לא תהיה נקודת השקה, איך ניגע לטעמים. מצד שני, יש לעם ישראל, בעם ישראל, קדושה אלוקית, שהיא לא שייכת בכלל לעמים. רב חלף מביא מדרשים שכשאומות עולם מסתכלות על ישראל, הם רואים אותנו כמלאכים ביחס אליהם. אז מהצד הזה צריכה להיות הפרדה, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אז תחליט. מצד אחד אומר צריך חיבור, מצד שני אומר עם לבדד ישכון. איך זה יכול להיות? אומר רב חלף, הקדוש ברוך הוא ברא שבט אחד בעם ישראל. יש לזה מקורות בתורה, בנציב, דברים ארוכים ועמוקים וחשובים ביותר. הקדוש ברוך הוא ברא שבט אחד בעם ישראל, הנקרא דן. שהשבט הזה כביכול משלם את המחיר הרוחני, עם לבדד ישכון, כדי שיהיה הגשר עם אומות העולם. קוראים לזה כמשל גוש דן, אם שמעתם על המקום הזה. כדי שבט דן. יש לזה הרבה מה להעמיק בזה. ולכן גם הצד הממלכתי, המלכותי, וגם הצד הקודשי, הוא התגלה בשלב הראשון משיח בן דוד, בשלב הראשון משיח בן יוסף, ובית מקדש בשלב הראשון, איך קוראים לזה? בגץ. מקום סנהדרין, בגץ. סוגיות ארוכות, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו. הנציב מוכיח את זה מהפסוקים בתורה, דברים מופלאים ביותר. אז אומר הרב חרל"פ, שבט דן, זה אותו השבט שהקדוש ברוך הוא משתמש בו להיות הגשר בין ישראל לעמים. יופי, עכשיו תגידו, אחד משבט דן, הוא השם או לא השם?
לא.
לא השם. אני צריך לבחור להיות משבט דן?
לא.
לא. הקדוש ברוך הוא ימצא את כולו חייו, אל תדאג, או חלקו חייו. אני צריך להיות כולו זכאי, לפחות חלקי זכאי. לכן נא להבחין בין רמת הנברא, הבחירה החופשית, לבין רמת הבורא, ההנהגה האלוקית מאחורי הקלעים. ההנהגה האחורית, ההנהגה האלוקית מאחורי הקלעים, הרבה פסקאות באורות, אצל הרב חלב זה עוד יותר חריף הדבר הזה, הרבה פסקאות, בעיקר אצל מקובלים, הם לא אומרים לנו, זה ככה וככה צריך להיות, כלומר ככה תבחר, אלא זה ככה וככה צריך להיות, כי הקדוש ברוך הוא בחר. אתה תבחר מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, מה שהשולחן ערוך אומר לך. אבל תדע לך שמאחורי הקלעים, הקדוש ברוך הוא פה מעכב עיכובים. הזכרנו אתמול בשיעור במקום אחר, שהמשנה אומרת, במסכת אבות, 10 ניסים נסו במקדש, אחד הניסים או שניים הניסים, מעולם לא קיבו גשמים אש של עצי המערכה, ומעולם לא ניצחה הרוח את עמוד הישן. פשט, אש תוקד על המזבח לא תכבה. בית המקדש, המזבח הוא במקום פתוח, אין תקרה מעל מקום המזבח. כמה גשמים שירדו, מעולם לא קיבו את אש המערכה. היה יורד גשם חודש רצוף, אש המזבח תוקד, נס. אין תקרה חוצצת והאש דולקת. לא קיבו גשמים, אש של עצי המערכה. דבר שני, לעצי המערכה האלה אם תראו, היה איזה שובל של אשן. תראו בציורים, רואים את זה. כן, שובל של אשן. אז מעולם לא ניצחה הרוח את עמוד האשן. הרוח שניסתה לסלק את השובל אשן הזה, לא צריכה לסלק, אלא תמיד היה איזה מין אש ושובל של אשן. אש המזבח ושובל אשן. עד לכאן פשט. אומר הרב בעולת ראייה, שני דברים. יש לפעמים מצב שמציאות חומרית גשמית רוצה לנצח מציאות רוחנית. הגשמיות, החומריות, זרע בהמה, רוצה לנצח זרע אדם. הוא רוצה להגיד לזרע אדם, תעוף מפה, לא צריך אותך פה. לך מפה, אתה מפריע. מעולם לא קיבו גשמים אש של עצי מערכה. מעולם לא הצליח זרע בהמה לסלק לגמרי את זרע אדם. מעולם לא הצליחה הגשמיות לסלק לגמרי את האש הרוחנית. צד אחד. צד שני, רגע. לכל אש יש אשן. מישהו פעם עכשיו במדורה? כן. מה הדבר הכי מעצבן במדורה? העשן. אני יושב במדורה, מסב למדורה, רוצה לאור, רוצה חום, רוצה איזה תפוח אדמה, איזה בצל, משהו. פתאום העשן בא על הפנים. למה? כדור בחור, לא יכלת לברוא אש בלי עשן? למה אין אש בלי עשן? למה? מה היה רע אם היית בורא אש בלי עשן? אומר הרב, עשן זה תופעת הלוואי של הדבר החיובי. אש מהירה ומחממת, זה התוכן החיובי שלה. לכל תוכן חיובי יש תופעת לוואי. כמו אדם לוקח תרופה, כתוב לו בפרוספקט, תופעות לוואי. נכון? כלומר, העולם שלנו בנוי בצורה כזאת, שיש איזה תוכן חיובי, ויש איזה תופעת לוואי של נראית לעיניים שלנו שלילית. אומר הרב, מעולם לא ניצחה הרוח את עמוד הישן. העולם הרוחני, הטהור והאידיאלי, רוצה לנצח את כל תופעות הלוואי, את כל השליליות הזאת שיש במציאות. אם לא ניצחו גשמים את אש המערכה, כלומר, זרע בהמה לא ניצח את זרע האדם. עכשיו מהצד השני, זרע האדם, הרוח, שרצה לנצח את העשן, את תופעות הלוואי, את זרע בהמה, מעולם לא הצליחה הרוח לנצח את עמוד הישן. למה? אומר שם הרב, כי גם בעמוד הישן שנראה לנו גורם רק לנזקים, מהמשך המשפט, יש תועליות בעמוד הישן הזה. הזרע בהמה לא יצליח לנצח את זרע האדם, וזרע האדם לא יצליח לנצח את זרע בהמה, אף על פי שנראה לנו שזרע בהמה הוא רק נזק. לא, 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 זרע בהמה הוא חשוב מאוד. זרע בהמה זה לייצר אנשים בגוונים חזקים, מעשיים, חומריים, בונים, עולים לארץ, בונים מדינה, מבססים כלכלה, מעצימים את הצבא, מייצרים טכנולוגיה, מקימים התיישבות. זה גוונים חזקים. ומצד שני, אנחנו צריכים נפשות מהצד השני. אנשים בעלי הנפשות האציליות, חזרתי לאחד, מחיי הרוח, ומעדנים את הנשמה, מעדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם. דרך אגב, הזכרנו פעם, למה גן עדן נקרא עדן? כי זה הגן של העדינות. אדם רוחני הוא אדם שבבסיסו הוא עדין. איך רב כותב באורות, משיק עוד תשובה לשאלתך. גבורתנו עדיני. לא גבורה של תוקפנות, של כוחנות, של שתלטנות, של מאבקיות, של עשיו, של אכזריות, של רישות, של ברבריות. גבורתנו עדינה. אבל יש שלב שבו גבורה לחוד ועדינות לחוד. מצד האמת, גבורתנו עדינה. ואנחנו בתהליך החיבור הזה בין הגבורה לבין העדינות. לכן גם הם יצאו אל הפועל, הנפשות האציליות מחיי הרוח ומעדני הנשמה וכו'. גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם. דווקא טיפוסים מלאים, זה בתחום הזה וזה בתחום הזה, משפיעים יפה אלו על אלו ומתחברים יחד מצד אחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, כוחות הגוף, זרע בהמה, נבנים באומה, ומצד שני שאור חיי הנשמה הקדושה כבירת כוח, כוח זורח עליה. טוב, חבר'ה, תגובות. תגובות, תגובות. יש לנו עוד שתי דקה. ארז, בבקשה. כן. נפלא, נדבר על זה בהמשך, וגם כשנגיע לסוגיית גאולה נדבר על זה. זה הנושא של סוגיית גאולה. בקיצור, שואל ארז, בעצם עכשיו נפל לי הסימון. עכשיו כשאני שואל איך אני יודע שעכשיו זה גאולה, זה בעצם שאלה יותר עמוקה. זה איך אני יודע שמצינו את הלכוד הזה, ועכשיו אפשר כבר לחבר. שאלה נפלאה, תראו איזה שאלה. גאולה זה לא רק איך אני יודע שהגיע הזמן קיבוץ גלויות, בנהלה לארץ, נקבל ראשון אומות העולם ונגיד איננו מכריזים בזאת. אלא הגאולה זה איך אנחנו יודעים שכל אחד מהצדדים שמושכים בחבל כבר יכולים להבין שהם באותו חבל והם לאט לאט מתחברים. דרך אגב, זה חבלי משיח. הרב חלב כותב שאחד ההסברים של חבלי משיח כמו חבל שיש לו שתי קצוות וכל אחד מושך לקצה השני. לפני כמה שנים, שנתיים אני חושב, אולי מישהו מיושבים פה היה פה, היה בזה. פעם בשנה אנחנו עושים יום ספורט, בחצי יום ספורט, שעתיים יום ספורט, בגן סקר. אז אחד התחרויות זה משיכת חבל. היית בזה, אורן? לא זכית. לפני שנתיים עשו משיכת חבל, ובאמצע החבל נקרא. הרבי גון נפל, היה לא נעים. אז יש מצב לפעמים שחבל נקרא. זה חבלי משיח. זרע בהמה מושך מצד אחד, זרע אדם מושך מצד שני, או בשפה שרות התחילה ותחילת, הקודש מושך מצד אחד, הלאומיות והליברליות מצד שני, והחבל נקרא. אבל באמת חבלי משיח זה לא שהחבל יקרה, זה השלב הראשון לחוד. השלב השני, שכל מי שיוחס בכל אחד מהצדדים, מה מבין? שהוא קשור לאותו חבל. אתה מושך באותו חבל. זרע בהמה ייתן לזרע האדם את הבהמיות שהוא כל כך זקוק לו, שנראה בהמשך מהי, קצת רמזנו לזה היום, וזרע האדם ייתן לזרע בהמה את האדמיות שהוא כל כך זקוק לו. נראה בהמשך. ככה זה היה צריך להיות. אבל מה אתה בוחר ברמת הבחירה החופשית? זה רע אדם. אוקיי, אז אתה שואל אם הגיע הזמן. זו אותה שאלה. האם הקדוש ברוך הוא לימד אותנו מהו הזמן שאנחנו צריכים להתאחד? זאת השאלה. אוקיי, נלמד את זה. אז נלמד את זה. מי אומר שאנחנו כבני האדם צריכים לאחד? אולי הקדוש ברוך הוא יעשה את זה בעצמו. נדבר על זה. כן. שווה אחד. כן, אבל פה אנחנו מדברים בהקשר אחר. אני לא הייתי לוקח את זה לשם, כי זה קצת יבלבל אותנו. אני לא הייתי לוקח את זה לזה. הייתי אומר אחד ואחד בהקשר הזה, זה הכישרונות השונים שבעם ישראל. כל כישרון צריך לצאת אל הפועל. טוב, לא קשור לריבונו של עולם, עזוב את זה. כלומר, זה קשור, אבל זה לא המיקוד. חבר'ה, אתם קולטים שאנחנו מתחילים פה לגשש סוגיה רצינית ביותר? מה? טוב, שיעורי בית. נא להשלים את אחד ולהתקדם לכיוון 4-5-6. 4-5, מספיק. 1-4-5. שבת שלום, ברוכים תהיו.